שלום, שלום לצופים, שלום לרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
אנחנו בפרשת תולדות. בעצם פרשת תולדות המיוחד, אנחנו פוגשים את אבי האומה, את יעקב. מרגע שהוא בר שמתרוצץ ברחם במעי אמו, יחד עם אחיו התאום סב, ועד לבריחה שלו בעקבות הסיפור הידוע של הברכה שניתנה, הייתה אמורה לתת לסב וניתנה ליעקב. ופה אני רוצה לשאול אותך, שמה, אם אנחנו מורידים את כל האפולוגטיקה שניצרה במהלך השנים בספרים שאחרי, בספרי הפירושים ובתילי תילים של פירושים על דמותו של יעקב, מההיכרות הראשונית של יעקב בפרשת תולדות, טיפוס בעייתי מאוד.
כלומר שיעקב אבינו אישיות מורכבת. כן, בניגוד לאבות הראשונים, אברהם ויצחק, שמופיעים כדמויות אחידות, אני אומר ענקיות, יעקב הוא הראשון שמתמודד עם הסיבוכים. העולם הזה הוא עולם מסובך. ובמיוחד שיעקב אמור להיות המחבר בין הדמות של אברהם לדמות של יצחק. אפילו ספר הזוהר אומר, ויעקב אשתם יושב אוהלים, הוא לא יושב באוהל אחד. הוא יושב בין שני אוהלים, בין אוהלו של אברהם לאוהלו של יצחק. אז אישיות כזאת זה לוקח לה זמן.
בשל, אז אני שואל אותך באמת למה המקרא, וזה, ולמה התורה, למה פרשת תולדות, מביאה את הסיפור של יעקב ואחר כך, ללא כחל וסרק. לא, אין פה ניסיון לאפולוגטיקה, אין פה ניסיון לצבע אותו בצבעים מחמיאים. ברור הדברים, איש טעם יושב אוהלים, אח שלו יוצא חזק, גברי, נלחם.
גבר.
גבר. והוא יושב עם, עם אנשים, מדבר, מפטפט.
מבשל.
מבשל. עושה את הנזיד. יש פה איזושהי, ואחר כך גם כשאתה קורא על פניו, אתה רואה, אני מאוד מאוד זה, בכל זאת זה אחד מאבות האומה, כמו יעקב, אבל על פניו, בהמשך הפרשה, אנחנו נגיע לזה כמובן, על הברכות שהוא בעצם גוזל מאחיו, הוא מתחפש לאחיו ולוקח ברכות שהן לא שלו. אז אין ניסיון להסתיר את הדמות שלו, בניגוד לטקסטים מאוחרים יותר, ששם כבר הכל הפוך, והסב הפך לבחור הרע, למרות שאם אתה קורא את הפשט בתולדות, הסב הוא לא בחורה.
תראה, אני חושב שצריך לשים לב לפסוק שלא כל כך נוח לשים לב אליו, אבל בכל זאת קיים. ויהב יצחק את עשיו. כלומר, העדיפות של יצחק הייתה, העדפה הייתה, לטובתו של עשיו, כי צייד בפיו. צייד בפיו אדם שיודע להשתמש בחרבו, אדם שיודע לקחת אחריות על העולם, אז איתו אפשר להקים אומה, אפשר להקים מדינה. יעקב אשתם יושב אוהלים, אמנם אדם רוחני, אולי אדם עדין יותר, אבל השאלה אם אפשר איתו לשנות את העולם. הייתי אומר שכל הסיפור של פרשת תולדות, ואולי אפילו הפרשה שאחריה, זה בא ללמד איך הופכים אדם עדין נפש, המכונס בתוך עצמו, לאדם שיוכל בסופו של דבר לקחת אחריות על העולם. ולכן בהכרח יהיה פה שינוי. יצחק אוהב את עשיו בצדק. רבקה אוהבת את יעקב משום שיש לה ידיעה שאין לי יצחק. והוא שיעקב עתיד לתפוס את מקומו של עשיו.
אז בוא נחזור באמת לרבקה ושני גויים בביתנך. שם זה מתחיל עם זה נקודת ההתחלה. של לימוד שנמשך, לימוד בין תרבויות, שימשך, אנחנו מקווים בניצחוננו, ואנחנו מאמינים בכך, אבל זה לימוד בין רומא, או מה שמייצגת בין אדום, לבין העם היהודי. מתחיל מהבטן, מהמאי.
מעניין מאוד לראות את ההערה של רשי שם, והתרוצצו הבנים בקרבה שהיו מריבים בנחלת שני עולמות. כלומר, יש הנחת יסוד, יש שני עולמות, עולם הזה, עולם הבא. אם נאמר שיעקב רצה את העולם הבא ועשיו רצה את העולם הזה, אז למה הם רבו?
הם מתחלקים.
כן, היו מתחלקים.
אומרים, זה אני לזה ואתה לזה.
בדיוק. והמהר"ל מפראג באמת דייק בדבר הזה. הוא אומר שגם יעקב וגם עשיו רצו את שני העולמות. אלא שליעקב יש נטייה טבעית אל העולם הבא. האתגר שלו זה לכבוש את העולם הזה. בעוד שאצל עשיו, הנטייה הטבעית היא לעולם הזה. האתגר שלו זה לעולם הבא. ולכן, אנחנו רואים שכאשר בני רומא, מה שבסופו של דבר יסד את התרבות שאנחנו מכנים אותה, תרבות מערבית. כבשו את העולם, הם הרגישו מצוין עם העולם הזה, אבל באיזשהו שלב הם הרגישו צורך לבנות תיאולוגיה חדשה, שתבטיח להם את העולם הבא.
אז הם שאבו מתוך יעקב.
בוודאי, אנחנו רואים שהחרדה העיקרית של הנפש הנוצרית, היא האם אזכה לחיי העולם הבא. בעוד שבישראל זה בדיוק הפוך, איך אומרת המשנה? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה כבר מסודר, אתה לא צריך כל כך לדאוג לזה. רק אם תתאמץ הרבה, אתה יכול להפסיד את העולם הבא שלך. אבל כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. האתגר, העולם הזה. בעולם הזה יש לנו חולשה. יש לנו חולשה של, אנחנו חוששים להיות בעלי עוצמה בעולם הזה. להצליח מהבחינה הפוליטית. לכן כל כך הרבה זמן גם היינו בגלות.
אז רגע, אז תן לי שאותך, הנה, אתה מניח איתך אסוציאטיבית. באיזושהי מידה, הציונות, הציונות החילונית, היא אסב. היא קמה, היא עושה מעשה, היא עומד, ובאמת היה מי שיגיד, התפיסה החרדית של עדיין, של המציאות הדתית, של התיאולוגיה ושל הקוסמולוגיה הזה שצריך לחכות וצריך להמתין באוהל ולשבת. וגם, אני יכול לבוא ולומר שמתוך זה גם יכולים להכשיר מעשים שלא רואים כלפי גויים בקטנה, כאילו, כי להגיד, אם אנחנו כבר, אם אנחנו העבדים, אז לעבדים מותר לעשות מה שאסור לאדונים. ואולי זה המהלך המדהים של 200 שנה האחרונות, שבעצם הסינתזה הזאת שוב קורית, שוב יעקב פתאום קם על רגליו וצריך להתמודד.
כלומר, מה שאתה אומר, זה בעצם מה שהתורה מתארת, שיש שלב שבו יעקב צריך להפוך להיות ישראל. והתהליך הזה הוא הדרגתי, זה מתחיל ממכירת הבכורה, אחר כך מגניבת הברכה, אחר כך מן המאבק עם המלאך. כלומר, יש הרבה הרבה שלבים,
נגיע לשם, כמובן,
עד שבסוף זה... יעקב הופך להיות ישראל. ומה שקרה ב-200 שנה זה, האחרונות, זה היכולת של יעקב להיות ישראל. איך אמר יצחק? הכל, כל יעקב, הידיים, ידי עשיו. אז ויברכהו.
אז אם אנחנו מדברים כבר באמת על נקודת השקה בין תרבויות, אז יעקב צריך להיות קצת עשיו?
יעקב צריך להשתמש בכוח של עשיו. כלומר, כל זמן שהוא לא משתמש בכוחו של עשיו, יש לו איזושהי חולשה שמונעת ממנו להיות אבי האומה באמת.
כלומר, כל עוד הוא מתבצר בעניין בתוך העול ומפחד לצאת לעולם, שם, והוא עוקב, הוא לא יכול להניק את האומה. אז הנה, אז מה המשמעות באמת שמדברים איתנו, איש סעיר ואיש חלק. במובן הזה באמת של, יש משהו סמלי מיוחד באיש סעיר באיש חלק?
נו באמת, פחי אתה לא יודע.
הסעיר גבר חלק אישה?
סעיר הוא שלם. לא חסר לו דבר. הרי בעלי חיים נולדים עם הפרווה. האדם הוא בלי פרווה. אז הוא צריך להשלים את עצמו. אבל עשיו הוא כמין אדם שיש לו כבר כל המעלות. באיזשהו מקום אפילו אפשר לומר שעשיו היה יכול להסתדר בלי בגדים. זאת אומרת, הוא כבר מושלם מבחינת הטבע. האידיאל של עשיו הוא עולם שבו לא חסר דבר. בעוד שיעקב הוא תמיד עם התחושה הזאת שהעולם הזה לא מספיק.
ואם אני אבוא בפרשנות על פרשנות וקונוטציה על מה שאתה אומר, ואני אגיד, תראה, אתה מדבר על יעקב שצריך ללמוד להתמודד בעולם הזה. אתה אומר איש שעיר ואיש חלק. שוב, ברמה הכי אסוציאטיבית, סמלית, אתה אומר איש שעיר זה גבר.
נכון.
איש חלק. זה נוטה לכי וזה, מה, מי חלק? האישה שהיא גם נתפסת כפסיבית. מצד שני, אתה אומר, אתה רואה בפרשה הזו, בוודאי, אתה רואה את האקטיביות דווקא של האישה, של רבקה, כאילו במהלך הפוך, דווקא יצחק פה נתפס, וחס וחלילה לדבר אחד מהאהובות האומה, אבל נתפס פה כדמות כמעט מובלת. מה זה העקדה? הוא דמות מובלת, ודווקא מי שמקבלת פה, אם היינו בוחנים את הפרק, את הספר, את הפרשה, מבחינה ספרותית, כדמות שיוזמת, שאקטיבית, זאת רבקה.
כן, זאת אומרת שיצחק הוא חייב לראות את העולם באופן אידיאלי. כלומר, חייב להיות שבתוך המשפחה של האבות, בין אברהם, יצחק ויעקב, יהיה אחד לפחות, וזה יצחק, שהוא בבחינת עולה תמימה, אדם שהוא מעל סדר העולם הזה. ולכן חייב להיות שהאקטיביות תימסר לסובב, והוא עצמו יראה את העולם כפי שהוא, הייתי אומר, במצבו המושלם. אתה רואה למשל, כשהוא מגיע לאבי מלך, יש ביטוי מאוד מאוד משונה. והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. זה פרט שלא, מוסרים לנו קצת סיפור על החיים האינטימיים של יצחק אבינו, דבר שלא מקובל כלפי צדיקים בוודאי, ואפילו לא כלפי אברהם ויעקב. כנראה שרוצים לספר לנו שיצחק הוא כבר תיקן את חטא אדם הראשון. אצלו אפילו החיים האינטימיים האישיים שלו, זה ראוי להירשם בתורה. כי הוא מעל השטח הרגיל.
מותר לשאול שאלה מקשה פה, בנושא הזה, זה חוזר על עצמו, הדפוס הזה של אחד של כשאתה מגיע לארץ זרה, לגלות, ואחד האבות, גם אברהם פעמיים יש לו את זה, גם מול הפלישתים וגם מול פרעה במצרים, והנה פה עכשיו יצחק, לבוא ולומר, זה לא אשתי, זה אחותי. עכשיו, זו שאלה אם זה עניין פה של תפיסת צניעות שונה, מרגע שקיבלנו את התורה, עד רגע שקיבלנו את התורה, כי אנחנו יודעים, גם אברהם אבינו, אני מניח, לא שמר על הכשרות כמו שאנחנו מכירים בשר חלב, או שזה עניין לגנאי, שצריך לבדוק אותו אצל האבות.
אני רואה את הביטוי, אחותי את, כביטוי נפלא. כלומר, זה בא לומר שהם הרגישו, האבות, שהאישה שלהם היא אחותם. זאת אומרת, הם חלק מאותה נשמה. כמו שהוא נשמה אחות. וכאשר אברהם אומר לשרה, ויצחק אומר לרבקה, תגידי שאת אחותי, הוא אומר את האמת. כי במובן הפנימי, הם באמת ראש אחד. למרות שבאופן גלוי יש כל מיני מאבקים ביניהם. אבל בסופו של דבר הם משרתים את אותה המטרה. הם באמת אח ואחות. עכשיו, אם תשאל בו, בתחום הטכני, איך הדבר הזה הגן עליהם, זה דבר פשוט מאוד. לפי החוקים הקדמונים, אישה הייתה מתחתנת או מדעת אביה, או מדעת אחיה. אם אברהם או יצחק יגידו, זאת אשתי, הדרך היחידה בעמים ברברים כדי להשיג את האישה הזאת, זה להרוג את הבעל. אז זה לא מציל לא אותו ולא אותה. אם הוא אמר, זאת אחותי? זאת אחותך? אנחנו לא נהרוג אותך, אנחנו ננסה לשדל אותך. ניתן לך מתנות, נדבר. ואז המסע ומתן יידחה.
בצד המהותי, אתה אומר, או אפילו בצד איך שמתן, הוא לא שיקר. אין פה שקר.
לא רק שהוא לא שיקר, הוא רצה להציל אותו ואותו.
לא, אני מדבר על הרישה שלך. ברישה שלך, אתה אומר, יצחק ואברהם לא משקרים, כי אחותי את, זה תפיסה סימבולית. ברמה הפרקטית, אתה אומר, מותה, נניח בדבר הזה, לצורך העניין הזה, עושה את הדבר הזה, ומן הראוי לעשות את זה. אנחנו גם צריכים ללמוד מזה משהו, שאתה הרי אין שום מילה מיותרת בתורה. מה בעצם, ואני לא אתן לך להתחמק, מה בעצם המשמעות שהסיפור הזה מהותי לגבינו עכשיו, שאנחנו קוראים את הסיפור של אברהם ושל יצחק עם אנשים.
אתה יודע, הביטוי אחותי את מופיע פעמיים בכל התנך כולו. אמור, אמרינה אחותי את, וגם בספר משלי, אמור לחוכמה אחותי את. כלומר, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה בעייתית, מסוכנת, אנחנו באים להפיק מזה משהו. אנחנו באים להפיק מזה חוכמה חדשה. אנחנו באים, מתחככים עם תרבויות אחרות, עם פרעו, עם אבי מלך. אנחנו הולכים לחפש את החוכמה שנמצאת שם. הרי עם ישראל, בזה שהוא הסתובב בין העמים, הוא לא חי באוטרקיה מאחורי החומות של הגטו. הוא ספג בעל כורחו את החוכמה של העמים. אחותי את, זה גם נאמר כלפי האנושות. וזה בא ללמד אותנו משהו, אם תשאל מה, זה בא ללמד אותנו, שעלינו לספוג אנרגיות חיוביות ממצבי קושי. ככה נראה לי.
לצאת, כאילו, מתוך הקושי לצאת.
להרוויח מזה משהו.
אוקיי. עכשיו אני רוצה לחזור איתך לעניין של אבימלך, אבל מכיוון אחר. בסופו של דבר, אבימלך כועס קצת על יצחק, אבל הוא אומר לו, בוא תשאר איתנו. בוא תהיה פה, בוא תגדל. אבל אז קורה משהו שאנחנו מכירים מההיסטוריה של העם היהודי בגלגול חוזר, יש הצלחה פנומנלית ליצחק. מה שמאוד מאוד...
מאה שערים.
מה שמאוד מאוד לא מוצא חן בעיני אבימלך ובני עמו, ואולי בצדק, הקנאה היא רגע שאנחנו זוכרים מה הקנאה עשתה לקין. ואז נאמר, והגדל האיש, ומזכירים את זבל פרדותיו. ואתה אומר שיש פה איזשהו רמז גדול.
ככה נראה לי כאן בשיחה המקדימה בינינו. הרי רש"י מביא בשם חז"ל שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך. מה זה בא לומר? כלומר, ודאי שהביטוי הוא לא מקרי, זבל פרדותיו. הפרדה זה החלק שלא מוליד. יש בעם ישראל כנראה גורמים שהם בלתי פוריים. מבחינתנו אין מה לעשות איתם. אבל המשל הוא לפנינו, הם נותנים זבל. והזבל אפשר איתו לפחות להפרות משהו. זה כאילו בא לומר שפרנסתם של האומות, כשרוצים לקבל פרנסה רוחנית בעם ישראל, זה עובר דרך חלקים מאיתנו שהם לא פוריים, והם מבחינתנו מהווים פסולת של האומה, אבל הם יכולים לפרנס את האנושות. וזה קצת מזכיר מה שחזל אמרו על ישו הנוצרי, שהוא היה בעצם פסולת תוססת של האומה, ככה ביטוי במסכת גיטין. זאת אומרת שאומות העולם קשה להם להיפגש עם האור של עם ישראל המקורי, התורה זה קצת קשה להם, אבל יש בזבל פרדותינו מה שיכול גם לפרנס את הצרכים הרוחניים של האומות. ונראה לי שזה מה שנרמז שם, שאמרו זבל פרדותיו של יצחק, כי יצחק הוא אב טיפוס של האיש שמקריבים אותו, וזה די דומה
לסיפור שאחר כך
יופיע. לסיפור שהם...
זאת אומרת, גם מהחלקים הכי לא משמעותיים בעם ישראל, החלקים
שאנחנו... אולי דווקא מהם.
דווקא מהם, אפשר... זה גם מתחבר למה שהרמב״ם אומר כמה אלפי שנים מאוחר יותר, על התפקיד של
הנצרות
ושל האסלאם, בעידון העולם האלילי.
זה גם נאמר בפרשתנו, וירח את ריח בגדיו, כשיצחק מריח את בגדים של יעקב, אז חז"ל אמרו, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו, שאפילו הבוגדים שבעם ישראל נותנים ריח טוב. ומבחינה ביולוגית, כל אחד יודע, הריח זה סוג של ריקבון. כלומר, יש דברים שמבחינתנו הם ריקבון, אבל תראה איזה עוצמה של השפעה יש, יש לזה באנושות.
זה מדהים, זה גם מזכיר מה שאמר פעם חיים ויצמן, הוא אמר לעם היהודי, בקונוטציה אחרת, הוא אמר, יהודי הוא כמו זבל, אתה שם אותו בין העמים, צומחים ערוגות גדולות, הוא רצה להגיד, אתה שם אותו ביחד. ואני קורא את זה, אנחנו מקווים שכמובן חיים ויצמן טעה. עכשיו, מה בכלל עושים עניין מהבכורה הזו? אם ממילא אין לה משמעות, הרי אנחנו רואים יצחק, הוא לא הבכור, הבכור זה בעצם ישמעאל, אבל יצחק הוא ממשיך את שושלת אברהם. ואחר כך הנה יעקב שהוא לא הבכור בעצם, הוא ימשיך את הבכורה. וכן הלאה וכן הלאה, אני יכול לתת לך דוגמאות. אז למה מלכתחילה לתת משמעות לעניין הבכורה? למה גם רבקה וגם יצחק קוראים לעשיו הגדול?
כן, הבכורה פירושו הכוח המוביל. והכוח המוביל ראוי להינתן דווקא למי שהעוצמה הנפשית יותר גדולה. ואני חושב שגם יצחק וגם רבקה הבינו שהעוצמה הנפשית, ואפילו הנשמתית של עשיו, גדולה מזו של יעקב. כלומר, נקודת הפתיחה של יעקב היא בעייתית לכל הדעות. בוודאי לפי דעתו של יצחק, שמעדיף את עשיו מלכתחילה, וגם לדעתה של רבקה, שכל תמיכתה ביעקב זה בגלל העתיד שלו, בגלל מה שהוא עתיד להיות. ובאמת אפשר לראות, גם עד עצם היום הזה, יש מאבקים גדולים מאוד באנושות מסביב לשאלה מי הוא המוביל את התרבות. אצל מי ההגמוניה התרבותית של האנושות. ואני חושב שעל זה בעצם הם מתווכחים.
אבל אני חוזר איתך לעניין הבכורה הביולוגי. אנחנו רואים שיש לו חשיבות, בוודאי במזרח, במזרח ובכלל בכל העמים, הבכור, הבן הבכור. והנה, דווקא, וזה עוד דוגמה, אנחנו בטח נתעכב על זה בהמשך פרשות, כי תמיד תהיינה לנו דוגמאות. במובן מסוים, כמו שאתה אומר, מה שחשוב זה המצע הרוחני, זה הכוח הרוחני, הכוח, יחד עם כוח, כוח פיזי, יותר מאשר עצם הבכורה הביולוגית. אז מה, אז למה מלכתחילה, יש לזה, למה לא אומר הקדוש ברוך הוא, למה, או שתעזוב את עניין הבכורה, זה לא משנה, לך קח את יעקב, הוא צריך להיות.
אני חושב שהשאלה שלך היא בעצמה התשובה. כלומר, יש לנו איזשהו תסכול, שהכוח הטבעי, ההובלה הטבעית, הרי בטבע ברור שהבכור הביולוגי הוא המוביל, וההובלה התרבותית, הערכית, אינם זהים. כלומר, אנחנו בעולם שבו יש הפרש בין הכוח של הטבע לבין הכוח של המוסר, וזה עצמו אחד הדברים הקשים לשאת. איך אנחנו יכולים לחיות באופן קיומי בעולם שבו יש פירוד בין המוסר לבין הטבע. ולכן אפילו שבספר התנך אנחנו רואים את אומרת, פסילתה של הבכורה, כן? הבכור בסוף נפסל. לא קין הוא המוביל, אלא שת. לא ישמעאל, אלא יצחק. לא עשיו, אלא יעקב. לא אהרון אלא משה, אפשר להמשיך את זה הלאה.
כן.
כן? ואפילו דוד המלך שהוא השבי. אבל בסופו של דבר יש ציפייה במדרשים שעתידה הכהונה לשוב אל הבכורות. כלומר בעולם שבו...
אני לוי בכור, אז צריך לשמח אותי.
בוודאי. כן, אנחנו עוד נראה אותך גם בכור וגם בשרת במקדש, ואנחנו נראה שוב מחדש את הפיוס בין הטבע לבין המוסר.
אם כי אתה יודע שמחקרים מראים... למשל על בחורים, שדווקא אני אומר את זה כבחור, לא לפגוע בבחורים, שהרבה פעמים דווקא הבחורים הם האומרי העין, הם הילדים הטובים, הם כי בגלל שהם הילדים הראשונים, ואלה שמצליחים יותר מבחינה כלכלית ובכלל, הם דווקא הילדים שבאים אחר כך, כי הם צריכים להוכיח את עצמם, להכריח את עצמם יותר. אז יש בזה איזשהו היגיון התפתחותי. עכשיו, בוא נלך באמת לעניין הבחורה, ונתייחס לסיפור. שני, בוא נאמר, צון ברזל, נכסי צון ברזל של התרבות האנושית. אחד, מכירת הבכורה בעבור נזיד, שכלי התנינה מן האדום האדום הזה, והשני כמובן, ההמשך הטבעי שלו, יעקב מתחפש לעשר, ואיך לומר, לא נגיד גוזל ממנו את הבכורה, לוקח ממנו את מה שהיה בדין מלכתחילה על פי יצחק שלו.
אלא רק צריך לשים לב שיש בתלונה של עשיו, אחרי שהוא שומע על גניבת הברכה, יש איזו הסגרה עצמית. הוא אומר הרי ליצחק, אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים את בכורתי לקח, ועכשיו, ואתה לקח גם את ברכתי. בעצם הוא מגלה ליצחק, שבעצם כבר נעשה הסכם מחירה בילדותם, דבר שכנראה יצחק לא ידע עליו. ועכשיו יצחק מגלה שאם כן, הברכה ניתנה בדין, כיוון שנמכרה הבכורה.
וזה מוצדק מחירה כזאת? שאתה חושב על זה, כאילו, אם היית קורא את זה מבחוץ, שוב, בא אחיך, עייף, רעב מהשדה, ואתה אומר לו, אתה רוצה את הנזיד הטעים הזה שאני ישבתי פה, בישלתי, אני רוצה את הבכורה שלך. יש בזה קושי, אתה יודע, דווקא כמי שיוצא חלציו של יעקב, יש לנו קושי עם ההתנהגות הזאת. אי אפשר להגיד שאין פה איזה מין... רגע, מה אתה עושה, יעקב? למה?
אנחנו מתלבטים בזכות שלנו להיות צודקים. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בתחבולות, בגלל שאנחנו יודעים מהם האידיאלים שלמענם אנחנו פועלים. היה הרבה יותר פשוט לכאורה. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר ליצחק, אני מצווה עליך לברך את יעקב. אבל אז היינו בעולם שבו הקדוש ברוך הוא עושה את הכל בשבילנו. וזה טוב להיות בעולם שבו אנחנו בתוך הסיבוכים צריכים לגלות את היושר. כן, הרי ישראל משון ישר אל, יעקב משון עקב, קצת עקום. כן, וההצלחה להיות ישראל זה דווקא מתוך היכולת בתוך עולם של שקרים להיות...
אבל פה זה שקר, זה כאילו כביכול המטרה מקדשת את האמצעים. או שיעקב צריך לעבור, הרי אנחנו נראה את זה הלאה, הוא צריך לעבור, הוא מקבל בריבית דריבית לפעמים על המעשים הזה.
הוא משלם על כך.
כן, כאילו יש פה מעגל, אתה באת בכחש, תקבל כחש.
כן, אז אתה יודע, כשעשיו מגיע מן השדה והוא עייף, המושג עייף בתנ"ך הוא עם קונוטציה, הייתי אומר, השקפתית מאוד בעייתית. זאת אומרת, זה בא להגיד שהוא מיואש. כן? עייפה נפשי. ואתה עייף ויגע, ומיד אחרי זה, ולא ירא אלוהים. יש בעייפות איזה מין ייאוש מעולם של אידיאלים. ואם אתה רואה את מה שיעקב, מה שעשיו אומר ליעקב, הוא אומר, על יתני נא מן האדום, האדום הזה, כי עייף, אנוכי. אנוכי, בשביל אוזניים עבריות, זה אנוכי השם אלוהיך. כלומר, עוד הרבה לפני ניטשה, כבר ידע עשיו לומר, הנה אנוכי הולך למות. אצלו אלוהים מת.
אז עשיו מבשר את העל האדם ואת כל האידיאולוגיה.
הוא אהב טיפוס של הדבר הזה. ולכן אומר לו, אם אנוכי הולך למות, אם אין אלוהים, למה לי זה? כלומר, אפילו העולם הזה כבר איבד את המשמעות שלו. וימכור את בכורתו ליעקב. כלומר, ההחלטה שלו ללכת אל הענה המיידית של הרגע האדום
הכל הזה. הכל משתה כי מחר נמות.
כן, זה המיידיות הזאת. זה בעצם מצדיק מבחינתו של עשיו את המחירה של הבכורה. כלומר, בשביל מה אני צריך בכורה? שהיא בעצם מבשרת על...
אין המשמעות, כי אני אזרוע. הרי אם אני אזרוע, אז אני נותן לך את הבכורה, אני מחר יכול, אחרי שאני תקבל את הברכות, אני יכול לשחוט אותך.
בדיוק. למור, שמי שהצדיק את המחירה הזאת היה עשיו בעצמו. יש ביטוי מאוד מעניין. ויוכל, וישת. נאמר על עשיו. ויוכל, וישת. אז הוא כבר לא רעב. ויקום וילך, הספיק להסתובב, לנשום את האוויר, וייבז עשיו את הבכורה. זאת אומרת שההחלטה שלו, שהבכורה איננה ראויה ליותר מאשר לנזיד עדשים, זאת החלטה שהוא לקח אותה מתוך צלילות הדעת.
ופה אני מבין משהו, ואתה יודע, פה אתה עושה לי חידוש, את ההחלטה הערכית של בעצם פה מובן לי הכל, פתאום מתחבר לי אחרי הרבה שנים, בעצם מה שעשיו, זה מגיע לו, כי עשיו רואה את חיי העולם הזה, את חיי העכשיו, הוא לא מסוגל להרחיק ראות, הוא לא מסוגל לקחת את המבט ולשלוח אותו לעתיד, ולראות את העתיד, מה שיעקב מסוגל, ובגלל זה יעקב, בגלל היכולת הזאת, למרות כל החסרונות שלו, לכן הוא זוכה בבחורה ולהיות אבי האומה.
אתה מזכיר לי סיפור שיש במסכת סנהדרין, על דיון שהיה בין רבי יהושע בן חנניה לבין החברים הרומאים שלו. שהם ביקשו ממנו שיביא שתי הוכחות. אחת לזה שיש תחיית המתים, ב' שהקדוש ברוך הוא יודע מה שעתיד להיות. והוא הביא להם ראייה מפסוק שלא נביא אותו כעת, והם הסכימו לחצי. הם אמרו לו, אין מהפסוק הזה ראייה לתחיית המתים, אבל יש ראייה שיודע מה שעתיד להיות. אם נתרגם את זה במונחים תרבותיים, פירוש הדבר שהרומאי איננו מסוגל לראות שיש תקווה באמת בעולם. תמיד הוא רואה את המוות כמה שמנצח בסופו של דבר. אבל אפשר בתהליך ההיסטורי לקבל אחריות. זאת אומרת שהרומאי מסוגל לנהל את העולם הזה, אבל אין לו ציפייה לעולם הבא.
ואנחנו בדיוק צריכים להוסיף את התבלין הזה של העולם הבא, העם היהודי.
בדיוק.
ולשם יש מצפן מוסרי. ופה זה מתחיל. מפה מתחיל גם המאבק, או גם הדיאלקטיקה בין התרבויות.
המסוגלות להיכנס אל הבוץ כדי לנקות.
טוב, זה רק ההתחלה של ההבנה של דמותו של יעקב. אנחנו מסיימים כאן את הפרשה הזאת, בתקווה שבפרשה הבאה נצליח לרדת עוד יותר לעומקו של הרעיון הזה. מעבר לרעיון, מעבר לסיפור ההיסטורי, מעבר לסיפור של עם ישראל, הרי ודאי יש פה רעיונות הגותיים, אדירים, לגבי בכלל, לגבי כלל העולם, ולגבי כל אדם ואדם גם עצמו. אז תודה רבה הרב אורי שרקי, ותודה רבה לכם הצופים שהייתם איתנו, ואנחנו כמובן נתראה בפרשה הבאה.
שלום וברכה.